שלום רב לכולכם. נושא השיעור שלנו היום, פועל בערבון מוגבל. אנחנו מדברים על שאלה כזו. אדם אחד שהוא צורף, הוא שלח את העובד שלו בכדי שכדי לו מטילי זהב. זהב גולמי, הוא נתן לו בידו 20,000 ש"ח ואמר לו, שמע, לך תקנה לי וזה מטילי זהב. העובד הזה התמהמה, לא הזדרז ולא קנה בזמן את הזהב. ומחיר הזהב עלה באופן משמעותי מאוד. המעביד אומר, שמע, תראה, אתה פשטת בעבודתך, היית צריך לקנות. אם היית קונה בזמן, הייתי מרוויח את ההפרש הזה, את התוספת. אתה הפסדת אותך עכשיו את התוספת הזאת. מה הדין בשאלה הזאת? האם באמת ניתן לחייב את העובד הזה בהפסד הזה שהוא גרם למעביד או לא? זה הנושא שננסה לדון עליו. יש לנו כלל גדול בידינו שגרם הבנזיקין הוא פטור. הוא פטור בידי האדם, לא ניתן לחייב את האדם שגורם בגרמה נזיקין, לא ניתן לחייב אותו בידי בית דין. לכן הוא פטור מידי האדם והוא חייב מידי שמיים. יש לנו כלל נוסף מאוד מוגדר, עוד כלל חשוב מאוד, שנקרא מבטל כיסו של חברו. גם הוא, גם הדבר הזה, גם הוא אחד, גם הוא פטור מתשלום. גם הוא, יש לנו גרמה בנזיקין שהוא פטור וגם מבטל כיסו של חברו. גם משניהם הוא פטור. הכוונה שאני אומר פטור, פטור מידי האדם, לא ניתן לחייב אותו בידי בית דין. זה הכוונה שלנו, אבל ייתכן שבידי שמיים כן נתביעו אותו, גלדוני, למה הפסדת את הזולת? למה הפסדת? מה החילוק בין שני המקרים האלה? שניהם דומים לגרמה ומגרמה בסך הכל. מה ההבדל? ההבדל הוא שבגרמה, ושאתה מדבר, גרמה בנזיקין, פירושו שאתה גורם הזק ממש ממשי לחייב של חברך לדוגמה, אתה גורם להפסד. אבל איך זה קורה על ידי גרמה? בצורה עקיפה. לא, כמובן, אם היה פוגע במזיק בצורה ישירה, אז ודאי שהוא חייב. זה מה זה גמור. אבל בצורה עקיפה הוא גרם לזה. בזה הוא פטור, לכן הוא פטור. לעומת זאת, מבטל כיסו של חברו, שמנע ממנו רווח, הוא אמור להרוויח, ומתי הוא מונע ממנו, מפסיד אותו מה שהוא אמור להרוויח. אתה לא מפסיד דבר קיים. זה ההבדל היסודי העקרוני שביניהם. מכל מקום בשניהם אין חיוב לשלם. בוא רק בקיצור, שנבין את בכל זאת נבין את ההבדל, מה ההבדל בין זה לזה, בוא נבין דוגמה. מה זה דוגמה גרמה בנזיקין? דוגמה, אדם מזיק בגרמה בנזיקין. זה דוגמה, כגון, אם אדם פתח את הדלת של החנות של חברו, ונכנסו גנבים וגנבו את הסחורה. הוא רק הכשיר את הנזק. אותו אדם, אז זה דוגמה של גרמה, או שפתח את הדלת לפני בהמת חברו, והיא ברחה, והוא הפסיד. הבעל הבהמה הפסיד. זה שוב של גרמה, הוא לא הזיק בידיים לבהמה, הוא רק הכשיר את הנזק. זה דוגמה של גרמה. בוא נביא דוגמה של מבטל כיסו של חברו. כגון, אדם נעל את חברו ומנעו מלצאת למלאכתו. כמו שזה מובא בגמרא, בבא קמא פ"ה, hey, עמוד שני, מובא הדבר הזה. המושג של מבטל כיסו של חברו שם זה מובא. בשולחן אורך זה מובא בסימן תף כף, סעיף י' א', ההלכה הזאת שאמרנו. זה דוגמה של מבטל כיסו של חברו. דוגמה נוספת שלנו שדנו בפוסקים, זה כאשר אדם שולח את חברו, חברו או את העובד שלו, שליח, לך תקנה לי דבר מסוים. והאדם הזה לא הלך ולא קנה והשתהה ונגרם הפסד מסוים למשליח. מה הדין בזה? כתב שולחן ערוך, אין לו עליו אלא תרעומת. אדם שליח שלקנות לו חפץ מסוים, והוא לא קנה, הוא לא קנה, והפסיד, בעל הבית הפסיד את הרווח שמה שיכל להרוויח, או... זה כתב השולחן ערוך בלכות שליחות, סימן קופי ג' סעיף א', כתוב שאין לו עליו אלא תרעומת, כך כתב השולחן ערוך. השולחן ערוך שם לא מחלק אם הוא היה פועל בתשלום, עשה את הפעולה בתשלום השליח הזה או בחינם. סליחה שנייה. פשט הדברים בשולחן ערוך שלא מחלק בין מה עשה פעל בחינם או בשכר. גם אחרונים, באמת, מי שאחרונים שנמצאים על השולחן ערוך, לא מביאים חילוק בזה, לא מעירים שמה מדובר בחינם. אבל אם הוא קלט השכר, אז כן הוא חייב. לא כתבו את זה. אחרונים סביב השולחן ערוך לא כתבו את זה. אז פשוט מי שבפשטות הדברים נראה שאין הם חילוק ביניהם. לא למה, הנתיבות לא ככה, הנתיבות שם, שם בסימן הזה, קופה ג' בסעיף קטן א', קטן שעמדי עריך בזה והסביר, הוא סובר שאם האדם הזה פעל לשליח הזה בתשלום, תמורת תשלום הוא פעל, הוא חייב לשלם את ההפסד שנגרם למשלח. כך, הוא הביא לעצמו כמה ראיות, בכמה מקומות הוא הביא לעצמו כמה ראיות. לעניות דעתי, הראיות הן לא אינן דומות לגמרי למקרה שלנו. אינם, יש מקום לחלק בין המקרים שאנחנו דנים עליו עכשיו, לבין המקרים שהוא מביא שם ראיות. אני לא רוצה לדון בזה, ממש להביא את הראיות שלו, ומה אפשר לדחות או משהו כזה. אני לא רוצה לדבר בזה, כי מי שרוצה לעיין שם, בנתיבות עצמו. אז מדוע? אבל מדוע אני חושב שם אין כל כך ראיה? במקרים האלה שהנתיבות מזכיר, כל מיני מקומות אחרים, מדובר ששם השליח התחייב, הוא אמר, אם אני לא מתחייב, אם אני לא יעבוד, אני אשלם לך את כל ההפסד שאני אגרום לך. הוא מתחייב, מדובר שם. או שמדובר הפסד ברור, ברור ההפסד שעומד להפסיד המשליח. כך מדובר. מקרה שלנו זה לא כך. מקרה שלנו זה לא כך. מדוע? כי אצלנו שלח שליח לקנה לי סחורה מסוימת. עכשיו, הוא לא קנה. מי אמר שהוא, מי אמר, וזה יש ודאות שהמשלח יפסיד, שמה הוא ירוויח, שמה דווקא סחורת תרד, גם יכול להיות. אז ההפסד הוא, ההפסד של המשלח הוא אינו ניכר ואינו ברור. וגם הוא לא אמר, אני מתחייב, לא כתוב שיצאנו לגבי המקרה שלנו, שאנחנו דנים עליו עכשיו, בסימן קופי ג' שהוא אמר לו, אני מתחייב, ואם שאם אני אפסיד אותך, אני אשלם לך, לא כתוב. לכן ניתן מקום לחלק, מכל מקום נראה לי לפרש את דברי הנתיבות כך, נראה לי שכוונתו כך. מדובר שם במקח שהוא קיים, הוא שלח שליח, בתשלום, ואמר לו, הולכתי לי סחורה. הסחורה הזאת היא מצויה בשוק, ובקלות ניתן לקנות אותה. בקלות רבה, כי היא מצויה בשוק, ובקלות ניתן לקנות אותה. היא מוגדרת, לא צריכים מאמץ מיוחד, ואני משלם לך, אם אני משלם לך עבור זה, אתה מקבל אחריות מסוימת אישית על זה, למה אני משלם לך? שתהיה אחראי במידה מסוימת על הפעולה שאתה תהיה אחרי שתעשה. זה דומה לכמי שאמר, אם לא העביד, אשלם עם הטבע. כאילו אדם מתחייב, אם עביר ולעביד, אשלם עם הטבע. כאילו אדם מתחייב, כאילו מתחייב. נראה לי שזה כוונת הנתיבות, שכאשר הוא נותן תשלום, ניתן לחייב אותה. נראה לי שזה כוונתו בתוך דבריו, אפשר להגיד שזה, אפשר להגיד. אבל כדאי לראות דברים שלו והכל. אנחנו עכשיו, בוא נראה מה המקור לדבר הזה בכלל. כל היסוד שאנחנו מדברים עליו בכלל, שהפועל מפסיד את המעביד בצורה של גרמה כזאת, בוא נאמר, מה הצד לחייב אותו? מאיפה מצאנו מקור לחייב את העובד? מה היסוד לחייב אותו? מניין לנו? כמובן אי אפשר על פי הסברה בלבד, אם לא יש לנו מקורות מכאן או מכאן או מכאן, קשה לנו להביא... צריך להביא ראיה. אחד המקורות של הדבר הזה, זה הירושלמי. הירושלמי הוא בבא מציע, פרק ה' הלכה ג'. שם כתוב בירושלמי, הוא מתחיל ככה, הוא כותב שם שלוש הלכות, שם הוא כותב. אז בהלכה הראשונה הוא כותב, המבטל כיסו של חברו, אין לו עליו אלא תרעומת. הלכה הראשונה. הלכה השנייה הוא כותב, המבטל שדה חברו חייב לשפותו. דהיינו, אדם שקיבל עליו שדה, אמר, שמה, אני, תן לי את השדה שלך, אני מתחייב, אני אעבד אותה, ואני אבל לך רווחים, דוגמה, אני אבל לך שליש או רביע מהיבול שיצא, אני אתן לך, תן לי את השדה שלך, ברשותי, ואני אעבוד, ואני אבל לך, ואני אדאג, תקבל רווחים, מה שיצא מהשדה, אחוז מסוים. בזה, אם הוא לא עשה, התעצל, התרשל, ולא הלך, ולא עבד, אז שוב שזה לכאורה, זה שוב של הפסד מבטל כיסו של חברו, לכאורה. לא, בירושלמי משהו הוא חייב. הוא צריך לשלם לו את מה שהוא כן יכל להרוויח. לשלם את ההפסד. צריך לפצות אותו על מה שהוא התרשל, את כל הרווח שיכל להרוויח. אבני משה שם בא לירושלמי מבאר, מדוע הוא חייב שם? מדוע במקרה זה שאדם לקח את השדה של חברו והתבטל ולא איבד אותה? מדוע הוא חייב? מסביר שם, הרווח מהשדה הוא ודאי. אדם לוקח שדה, ודאי, מסתבר מה, ודאי שהיא אמורה להוציא יבול מסוים. בדרך כלל הוא מבין, זה קרוב ודאי שהוא מוציא. ואתה מתחייב, אתה לוקח, תן לי, אתה אומר, תן לי, ואני מתחייב לעבד אותה. אם אדם לא יתחייב, אלא יראה סימנים שהוא צוחק, הבעלים לא ייתנו לו. כלומר, רצינו, תדע לך, אני מתחייב שאני אעבד אותה. מתחייב. והרווח הוא ברור שאמור בעל השדה להרוויח. אתה מתרשל, אתה מסיד אותו רווח שקרוב לדי שהוא צריך לקבל את זה. לכן, בזה הוא חייב. בהלכה השלישית, הירושלמי כותב שם, ביטל ספינת חברו או חנות חברו, מה עדים בזה? הגמרא שם בירושלמי מסתפקת במקרה הזה. לגבי המקרה של לקח חנות או לקח את הספינה של חברו על מנת להרוויח, להביא לו רווחים לבעלים, בזה הירושלמי שם מסתפק. מדוע הירושלמי מסתפק? שם גם כן באר, אבני משה גם כן באר שם, כי הרווח מחנות או מספינה, שאדם הנקח, לוקח ספינה או חנות, הרווח הוא לא ודאי. פעמים רבות ראינו שאנשים לא מרווחים. מי אמר שיבואו קונים? זה לא תלוי ברבו, רק בקונים, תלוי בכל מיני דברים הרבה אחרים ובפירס. הרבה דברים לא תלויים רק בו. אז פעמים גם בחנות מפסידים. אנשים גם מפסידים, אין לו, לא ודאי שיהיה רווח. לפעמים זה בקושי שמחזיק את עצמו. חנות. אז הרווח הוא לא ודאי וניכר, לכן בזה מסתפק הירושלמי. כך, זה שלושת ההלכות שבינו מהירושלמי. גם בגמרא שלנו, שם, בגמרא שם, בבא מציע קוף ד' עמוד ראשון, שם כתוב. אדם קיבל על עצמו שדה של חברו לעבדה. הוא אמר לו, שמע, תן לי את השדה שלך, אני אביא לך, לדוגמה, רביע מהיבול שיצא. והוא התרשל, לא הלך ולא איבד אותה ולא הביא לו את הרווחים שצריך. כתוב שם אצלנו בגמרא, שמין כמה הייתה אמורה להוציא ומשלם לו. משלם לבעלים. זה דומה להלכה השנייה של ירושלמי, דומה מאוד. מדובר שגם כן שם בגמרא משמע שהוא התחייב לו. התחייב לבעלים, משמע אני מתחייב שאני אאבד את זה. כך מדובר. ראינו פה, יש מציאות כזאת שאדם לחייב את העובד על איזו התרשלות שלו. שהוא מנע רווח. פעמים יש מקרים שניתן לחייב את העובד, למרות שזה גרמה. זה היסודות שלמדנו פה, מה שאמרנו פה. עד עכשיו, עד כה. אז הבה נדון בכמה שאלות מעשיות. שקשורות לנושא הזה, בעזרת השם אשתדל לדון. שאלה ראשונה, כמו שאמרנו קודם, הצורף הזה שלח את העובד שלו לקנות לו מטילי זהב, מסר דודו 20,000 ש"ח, ומחיר הזהב והעובד התרשל, לא קנה, ומחיר הזהב עלה בצורה משמעותית. האם ניתן לחייב את העובד? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מקרה גם כן שקרה, עובד במשרד, משרד תורני, מקום של מוסד כזה, יש לו עובד שעובד שם במשרד, והוא היה אמור לשלוח, הוא אחד מהתפקידים שלו בעבודה, זה לשלוח תרשימות של התלמידים למשרד החינוך. הוא שולח למשרד החינוך, יש לי כך וכך תלמידים, משמותיהם והכל, ועל פי זה מקבל המוסד תקצוב מהממשלה. כך זה הולך הדבר הזה. והוא שכח, או לא יודע מה, ולא שלח את הרשימה הזאת למשרד החינוך, והמוסד הזה לא קיבל את התקציב. האם ניתן לחייב את העובד הזה על ההתרשלות שלו? זה חלק מהתפקידים שלו, לשלוח את הרשימה הזאת. אתה לא שלחת, שכחת או לא שלחת, או שכחת, זה לא משנה. כרגע גרמת להפסד גמור למקום. זו שאלה. שאלה נוספת. שאלה שלישית, שאנחנו נדון, מה הדין פקיד בבנק במחלקת ניירות ערך, שפשוט נתבקש על ידי אחד הלקוחות בבנק, אנא, תמכור לי מניה זו וזו, או תקנה לי מניה זו וזו. והעובד הזה, הפקיד הזה, שכח והתרשל, או זה, ולא קנה. ונגרם הפסד לזה. כלומר, או שהמניה אמר לו תקנה והוא לא קנה והמניה עלתה מאוד, כן? או הפוך, גם מקרה הפוך יולד, שפשוט שנגרם הפסד למשלח. האם בזה ניתן לחייב את העובד הזה בבנק? זו השאלה השלישית. שאלה הרביעית, עכשיו בנדון, עובד בסופר, שאחד מהתפקידים שלו היה הוא לרשום על המוצרים מחיר, ואז הוא טעה, המחיר של המוצר צריך להיות, דוגמה 20, והוא רשם 15, הדביק הזה על המוצר מחיר של 15 שח. והמעביד הזה הפסיד, אבל זה הפסיד, כל הכזה אנשים קנו ושילמו 15 שקלים. והפסיד, המעביד הפסיד, האם זה סוג של גרם, האם ניתן לחייב אותו או לא? זו שאלה רביעית. שאלה חמישית, ועד בית, ועד בית, יש לו ככמה וכמה תפקידים לוועד הבית. אחד התפקידים שלו, גם כן, לשלם את הביטוח של המעלית. והוא שכח ולא שילם את הביטוח של המעלית. ולאחר זמן קצר התקלקל חלק חשוב מאוד במעלית, חלק שמעיקר ערך. לדוגמה, מנוע, דוגמה של המעלית, דוגמה שזה מדובר בעשרות אלפי שקלים. והוא שכח לבטח, ואז לא ניתן לגבות, לא ניתן לגבות מחברת הביטוח או מהחברה של המעליות את דמי החלק, והדיירים צריכים לשלם את החלק הזה מקופת הוועד. זו קופה שייכת לכולם. האם במקרה הזה ניתן לחייב אותו את ועד הבית? מה זה התרשלת? זה חלק מהתפקידים שלך. מה אתה מתרשל? ובמיוחד שלוועד בית יש עוד דין יותר חמור, עוד חומר יש גביו, שהוא נקרא גם שותף. יש לו דין שותף. גם לקופת הוועד היא משותפת לכולם, והוא שותף, ואתה מפסיד עכשיו חלק מהשותפות פה. וקיים אלן בסימן, וחושב משבן, סימן קוף עין וב. שותף שפשע כלפי השותף של השני, חייב לשלם. כך כתב שולחן ערוך. לדוגמה, מביא הרמה שם כותב בסעיף י' שאם אחד מהשותפים, יש להם סחורה למכור. הסחורה למכור, יש להם כללים מתי הם מוכרים אותם, יש זמנים מתי הם מוכרים אותם. אחד השותפים החליט על דעתו למכור את זה קצת לפני הזמן, אמר לו, נראה לי, אתה יודע מה, אם אני אזכור את זה עכשיו, כנראה יהיה רווחים יותר טובים, ככה נראה לו. אבל כנראה הוא טעה, והוא מכר את הסחורה לפני הזמן שצריך שסיכמו ביניהם, או מה שמקובל, ונגרם הפסד. מחיר הסחורה ירד אחר כך, לדוגמה, נגרם הפסד. הוא כתב הרמה שמה שהוא חייב לשלם, הוא חייב לשלם את ההפסד שהוא גרם לשותף שלו. מדוע? כי זה נקרא פשיעה מצידו. מה אתה הולך? אוקיי, יש לנו זמן למכור את זה בזמן הזה, דוגמה, אנחנו צריכים למכור את זה באלף וניסן. מה אתה הולך באלף והאדר מוכר את זה? מה אתה הולך מוכר את זה על דעתך? נגרם הפסד, זה נקרא פשיעה. זהו, אז עכשיו אנחנו ראינו, זה השאלות בשתדל, אנחנו נדון עליהן בעזרת השם, אבל קודם לכן בואו נתבונן כמה דוגמאות שכתבו האחרונים, דנו עליהן. יש לנו, אם נוכל להביא את האחרונים, זה מאוד יעזור לנו, יהיה לנו נדבך חזק מאוד, שיעזור לנו פה לפתור את השאלות שאנחנו רוצים לדון עליהן. כי עדיין אנחנו, חסר לנו קצת את העוצמה ואת היכולת לבוא. אם נפסוק רק לפי הגמרות שלמדנו קודם לכן, עדיין אנחנו חסרים, אני חושב. אין לנו את העוצמה ואת היכולת לבד, אז אנחנו צריכים ללמוד בדעתנו. אבל אם נביא את האחרונים, תכף נביא כמה דוגמאות מהאחרונים, אז יחזק לנו, נוכל להתבסס על זה הרבה יותר טוב ולפסוק הרבה יותר בקלות בשאלות שלנו. בוא, תחילה נביא מרבותינו האחרונים, קודם נביא את מהר"ש ששון. מהר"ש ששון כתב ספר תורת אמת, סימן קוף ח'. שם הוא דן לגבי סוכן ביטוח. סוכן ביטוח שאמרו לו, שמע, קח כסף, לך תבטח את הדוגמה, את העסק, או את הדירה שלנו. ואתה נתנו לו. והוא, בסדר, הוא הלך ביטח, אלא מה? קרה נזק בדירה, בעסק קרה נזק, כדוגמה, קרה איזה אונס מסוים, נגרם נזק גדול, וצריכים לגבות זה מדמי הביטוח. ואז פונים לסוכן ביטוח, תראה, קרה נזק, נא לגבות מחברת הביטוח את הכסף. פיצוי עבור הנזק שנגרם. הוא התרשל, אמר, תשמע, אני בלאו הכי בשבוע הבא צריך להיות שם בתל אביב. אז בוא אני אלך ביחד, למה לי ללכת עכשיו? אחרי כן, פתאום, אני יודע, אשתו הלכה ללדת. אחרי כמה ימים פתאום אמרו לו, שמע, יש לך ברית שמה. ואמר, טוב, אתה יודע מה, אני אלך עוד כמה ימים, אני אלך עוד כמה ימים. עוד כמה ימים, זה נמשך איזה חודש, חודשיים, הסיפור הזה. בינתיים חברת הביטוח פשטה את הרגל, ואין ממי לגבות. אין ממי לגבות. מה דין בזה? בשלה הזאת דנה אמרה ססון, והוא מחייב אותו בתשלום. חייב את הסוהם איתו בתשלום. הוא אומר, זה נקרא פשיעה. זה נקרא פשיעה, מה אתה? זה התפקיד שלך לילה. מה אתה מתעכב? מה אתה מתעכב? השיעה הזאת של הזמן הזה, זה נקרא פשיעה. אין, כך הוא כותב, לא מצאנו גבי שומר, שומר על חפץ, או על בהמה, או לא משנה מה, והוא פושע בשבע התעשה כזה, לא מזדרז לעשות פעולה מסוימת, אז הוא חייב לשלם. כמו שמצאנו בגמרא, במציע צדיק ג' עמוד ראשון, כן, השולחן ערוך מביא את זה בהלכות שומרים, ריש צדי א', סעיף ח', כן? גם דוגמה, אם אדם שומר, שומר שבא איזה עזק מסוים, הוא צריך לקום ונסות לגרש את המזיק הזה, אם הוא יכול. אם לא, הוא צורק לעזרה, מזמין משטרה, מצלצל, מזמין אנשים, אתה צריך לקום ולעזור ולהציל. אתה לא קם ולא עושה, אתה צריך שלם, כך כתוב שם. הוא כותב, עוד הוא כותב דבר מעניין, הוא כותב שמה, וכאן, במקרה שלנו, עם הסוכן ביטוח, זה עדיף המשומר, הוא אומר לך, זה עדיף המשומר, כך הוא כותב. הדברים שלו טעונים מעט באור, נשק, יש קושייה על זה. כל מי שיבחין טוב ויתבונן בדברים, יראה שיש קושייה על זה. מדוע? לגבי שומר, מה מדובר? שומר נגרם נזק ודאי. אם הוא שומר דוגמה על בהמה, והבהמה נטרפה או ניזוקה, נגרם משהו בידיים נגרם איזה, כמו שיש במקרה שלנו פה, הוא צריך לגבות איזה פיצוי, צריך לגבות את הפיצוי. אתם מבינים, זה לא דבר ממש, זה נזק שנגרם ודאי, קיים. אז לכאורה, למה הוא כותב, זה גרע. הוא אומר, מקרה שלנו זה אפילו יותר חמור, מקרה שלנו סוכן ביטוח, יותר חמור מאשר שומר רגיל. במה זה יותר חמור? זה מה שאני קצת הסתפקתי. נראה לי שכוונתו לומר כך, שבמקרה שלנו זה יותר חמור, א', בגלל שפור נוטל שכר הפעולה שלו. סוכן ביטוח הזה לא עובד בחינם. אני משלם לו עבור הפעולה הזאת, הוא מקבל כמה אחוזים של רווח עבור הפעולה שלו. לגבי שומר, מדובר אפילו שומר בחינם, הוא גם מחויב להשתדל. כשנותן שכר, זו התחייבות שלו הרבה יותר גדולה. עוד סברה נוספת, שהוא מתכוון, פה במקרה, סוכן הביטוח שלו תפקיד אחד בלבד. מה התפקיד שלי? לך בבקשה, תביא לי את הדמי ביטוח. הוא לא צריך שום פעולה נוספת, אין לו שום התחייבות נוספת כלפיי. הוא צריך רק לגבות, להביא את הכסף, לנסוע לתל אביב, להביא את הכסף, לדוגמה. זה התפקיד שלו. לומר, זה שומר על הבהמה, יש לו הרבה תפקידים. אז זאת אומרת, דבר אחד הוא לא עשה, דבר שני הוא כן עשה. אז לכן סוכן ביטוח שתפקיד אחד יש לך, ואת זה אתה לא עושה, זה יותר חמור. אז נראה לי משתי הספרות האלה כנראה מתכוון, לזה הוא מתכוון שבמקרה שלנו זה אשר סוכן ביטוח הוא יותר חמור משומר דעלמה. בסדר, אז זה הראשון, הבאתי מהרסור זה הראשון. בוא נראה מה הרשדם כתב. הרשדם, ראש המשפט, סימן קוף חף. כאן הוא מדבר על קבוצה של סוחרים. איזה 3-4 סוחרים, הם מה שכם מקבלים סחורה מחול, משולחים, ואז יש להם בנמל, הם מקבלים את הסחורות. אז הם שלושתם, שלושתם יחד, אדם, בוא נמנה את אדון רובן, שהוא יש כמו פקיד שלנו שם בנמל, הוא יקבל את הסחורות שלנו, ואז הוא רואה את הסחורות של מגיע אלינו, כל אחד ממיין, רואה את הסחורה שהגיעה, ואז הוא ממיין, זה קיבל, זה הגיע לפה, ואז הוא יודע לאן לשלוח את זה, לשלוח לפה, לשלוח לשם. זה התפקיד שלו, הוא ממונה מטעם שלושתם, ארבעתם, הוא ממונה שלהם, עובד שלהם. אלא מה, הוא פשע במידה מסוימת, לא עבד מספיק, לא נזהר מספיק, גם למפסד. לדוגמה איזה פשיעה, סוג הזה שהוא רשם 15 במקום 20, כך הוא כתב. הגיע כמות של 20, הוא כתב רק הגיע כמות של 15, והיה נגרם מפסד לאלה שמינו אותו, נגרם מפסיד כספי. אז הוא כותב שמה שזה נחשב כפשיעה וחייב לשלם. כך הוא כותב. מה זה טעית, מה זה לא טעית, מה זה פה. זה העבודה שלך, מה זה אתה טועה. אז אתה מקבל תשלום. הנה, מה, שדם מחייב אותו. על טעות כזאת. טעות כזאת. דוגמה, דבר, דוגמה שלנו, הפוסק נוסף, דברי מלכיאלי, חלק ה', סימן, ר', כ', ב'. שם גם הוא דן בשאלה, בשאלה כזאת. הוא אומר, דיבר על אדם גם כן, הלך פנה לסוכן ביטוח, אמר לו, שמע, לך תבטח לי את ה... לך תבטח לי בחברה, בחברת הביטוח, הוא סוכן הזה, שהוא הולך לחברת הביטוח והרושם, הסוכן הזה. תלך תבטח לי את הדוגמה, את הדירה או את העסק. והוא נתן לו כך, כמה עולה מהביטוח, שילם לו. כמובן, כולל העמלה שלו, כמה שמגיע לו. מה שקרה שהוא לקח את הכסף, אולי הוא אפילו העביר לחברה את הכסף, לא משנה. אבל בכל מקרה, גם לא מספיק להעביר את הכסף לחברה, צריך לרשום את זה ברישומים, שהאדם, העסק הזה מבוטח. תרשום את זה בחברה, לא מספיק כפגיבת הכסף, או העבר את הכסף, זה לא... כל החשוב גם כי תרשום העסק הזה, ברחוב זה וזה, הוא מבוטח אצלהם, לנזקים כאלה וכאלה. הוא שכח לרשום את הפרט הזה. שכח לרשום את הפרט הזה שבא בחברה. ואז גרם לו נזק, נקרא לו נזק לבעלים, ועכשיו הוא בא לגבות, אבל החברה מצליחה, אתה בכלל לא רשום פה. מה פתאום, אתה לא רשום אצלנו, סליחה, אנחנו אינטרס, אתה לא רשום פה, אתה לא מקבל שום דבר מהביטוח. שוב, נקרא מפסד לבעלים של ה... כן, האם ניתן לחייב את הסוכן ביטוח או לא? זה בזה דן הדברי מלכיאלי. אז הוא כותב שם, הוא אומר שהשכחה הזאת זה לא לגמרי פשיעה ודאית. על פי זה בלבד אי אפשר לחייב את זה שהוא לא רשם. זה לא הפסד הברור שנגרם. מדוע? כי שם לא הייתה פורצת שריפה, לא נגרם נזק. סתם, שכחתי לרשום. האם זה העזק וודאי? השכחה עצמה, זה עזק וודאי? לא, זה לא עזק וודאי. זה כי אין חיוב שיצטרכו לגבות. אלא, הוא אומר בכל זאת, הוא אומר, הוא כותב שמה, כיוון שהוא נתן שכר על פעולתו, זה מחיל אחריות אישית שישלם מכיסו אם אפשר. ככה הוא כותב. דקבלת שמירה מחילה באופן אוטומטי, אדם התחייבות, להשתדל. במקרה של פשיעה, התחייבות זה שמירה, אפילו שמירה רגילה. קל וחומר שאדם מקבל תשלום עבור זה. אז כמדובר פה שהוא... אז, לא, כן, הוא מחייב אותו בתשלום. מדובר פה שהדברי מלכיאלי מדבר שהוא שליח שלו. הוא אמר לו, בוא, תבטח לי את הדירה או את העסק, שילם עבור זה, אז הוא שליח שלו. אז לא משנה, הוא מחלק שם בין שליח, הוא עושה חילוקים נוספים עם מה הדין, אם הוא לא שליח שלו, אלא שליח של חברה, הוא דן, אבל לא, זה לא קשור אלינו למקרה שלנו, אנחנו לא דנים במקרה הזה, אז לכן לא ניכנס לפרטים, אבל סך הכל במקרה כמו שלנו, גם דברי מלכיאלי מחייב אותו בתשלום, כיוון אתה מקבל הנאה ממני עבור הפעולה הזאת, שחררת לשום, זהו, זה לא סיבה לפתור. למרות שזה כאילו סוג של גרמה או לא, אבל זו התחייבות שפעמים מחייבת בתשלום. אם כן, הבאנו כמה גם האחרונים, הבאנו את היסודות של מהגמרות, היסודות האלה, שבאת, פעמים ניתן לחייב את העובד, פעמים. אז בואו, אבא נדון עכשיו בשאלות שלנו עכשיו, ונחזור לשאלות שהסתפקנו בהן. לגמרי, המקרה הראשון, צורף ששלח את העובד שלו לקנות מטילי זהב. והמחיר הוא לא קנה, העובד התרשל קצת, לא קנה, ומחיר הזהב עלה בצורה משמעותית. נראה שלכאורה זה מה שאמרנו, המחלוקת בין לפי הנתיבות שאמרנו לאל בסימן קופי ג' שהוא כן הוא חייב לפי הנתיבות. לפי פשט השלוחן ערוך אמרתי שיש מקום להגיד שהוא לא חייב. יש מקום להגיד כיוון שלוחן ערוך לא חלק אמרתי. מדוע יש מקום לפתור את העובד מדי שמיים אולי כן יהיה חייב, אבל מדינה, מדוע? כי בוא נאמר, זה נכון שכחתי, אבל מי אמר שמחירי הזהב עומדים לעלות? אולי הם ירדו דווקא, אולי דווקא פעולה שלי דווקא הועילה לך ולא מזיקה לך. לכן יש צד לומר, אז שוב, לפי, לעניות דעתי זה יהיה, לפי הנתיבות יש מקום לחייב אותו, לפי פשטות הדברים של השולחן ערוך והעורנים נראה שהם לא יחייבו אותו. כך נראה. בואי נעבור לדוגמה השנייה. עובד במשרד, במוסד תורני, ששכח להגיש תרשימות אפשר להגיד שמות לפי דברי מלכיאלי או מה שראינו אל, מחייבים אותו בית השלום. זה עבודה שלך. אתה שכח, אני צריך לקבל כסף מהם, אתה שוכח, אתה שוכח להביא או שוכח לרשום אותי או זה. נראה האחרונים שאמרנו, מר הססון וכל ה... מקום לחייב אותו במקרה כזה. זה למקרה, מקרה השעה הזה. השני, מה הדין, פקיד שאני ירות ערך של הבנק, שכח למכור את המניות או לקנות מניות, שכח, ונגרם הפסד ללקוח. בזה מקום לפתור אותו. מדוע? א', הוא לא שליח שלי, הוא לא נותן ממני את השכר, הוא לא שליח שלי לגמרי, אני רק ביקשת ממנו, זה חלק התפקיד שלו. הבנק יכול כן לבוא אולי לתבוע אותו, אבל אני בפשוט לא יכול לבוא לתבוע בטענה, במיוחד שלא ברור שיגרם נזק לשכחה הזאת של הפקיד, זה לא בהכרח תגרום נזק. אז לכן נראה מקום לפתור אותו את השלום. מהסיבות האלה. בוא נעבור לעובד בסופר הזה שרשם 15 מקום 20, נראה פשטות שהוא חייב בית השלום. לפי הדוגמאות שהבאנו, מקרים שהבאנו, כמו שאמרנו, המערשדם, המקרה של המערשדם, שהביא שם שטעות לרשום 15 מקום 20, זה טעות חמורה מאוד, שהעובד צריך לשלם על הפעולה, הטעות שהוא עשה. כי הוא עשה בידיים טעות, זה מה שהפסד כאילו בידיים. ועד בית שכח לבטח את המעלית, ואמרנו שוב, החלק המרכזי במעלית התקלקל, ונגרם הפסד לדיירים. במקרה הזה יש מקום לחלק כך, שאם דובר שבוועד בית שעובד בחינם, יש לו דין שומר חינם, כיוון שהוא לא נוטל, אין לו הנאה מכל העסק הזה, אלא עובד בחינם בהתנדבות, והוא שכח להגיש טופס. קשה לחייב אותו על דבר כזה, קשה לחייב אותו עליה בגלל שאין הכרח שיגרם נזק במעלית. ובאמת הוא עושה עבודה בהתנדבות, אז הוא שכח פעם אחת, יש לו הרבה תפקידים שם, אז הוא שכח דבר אחד, מה אתה בא רוצה ממנו כבר? על פעולה כזאת יש מקום לפתור אותו. אבל אם הוא עובד בתשלום, תקבל תמורת הנאה מסוימת, כגון שפותרים אותו מדמי ועד הבית, לדוגמה. יש מקומות שפותרים את ועד הבית מתשלום דמי הוועד, או חצי, פותרים אותו מחצי התשלום, אז יש לו הנאה ממונית. שלך המונית חייב להשתדל, מה זה אתה שוכח, למה הביאו אותך, למה משלמים לך? באיזה יש מקום לחייב אותו. אז זהו, הנה דנו בשאלות האלה, הבאנו כמה שאלות מעשיות בדבר הזה, על התחייבות של העובד כלפי המעביד, לפעמים נחייב אותו גם בהפסדים שהוא גורם על ידי גרם, ראינו, הבאנו כמה דוגמאות וכמה הסברים בדבר הזה. ורק נסיים בברכה. שהשם ישמור את כל עמו ישראל מכל נזק ומכל פגע רע. תודה רבה לכם על הצפייה.